מצאתם את הדגם הכי פשוט וישר ופחות פרובלמטי של שלושה וארבעה?
שמואל עם הקדוש ברוך הוא.
שמואל? עם?
אבל אם אין לי את הקדוש ברוך
הוא. טוב, יפה. זה מראה שכולם באמת שמואל ואלי, זה הדגם הכי פשוט.
זה הכי קל להשאות באדם.
טוב, הכי קל, הכי פשוט, זה שמואל א' פרק י"ט.
פשוט ימין.
למה, מה אני מתכוון הכי פשוט? הכי פשוט, הדגם הכי פשוט של שלושה וארבעה, זה שהשלוש פעמים חוזרות על עצמם כמעט במדויק, ללא גיוון, ללא חידושים, ורק אז באה הפעם הרביעית, והחידוש של הפעם הרביעית הוא בולט וניכר לעין, ואין צורך להעמיק כל כך. אז זה בעצם הדגם הפשוט ביותר, וזה בשמואל א' י"ט. זו דוגמה אופיינית לדגם 3 ו-4, שבו אדם מנסה לפעול פעולה מסוימת על ידי שליחים שלוש פעמים, ואז בפעם הרביעית הוא פועל בעצמו. נקרא. מדובר פה בתקופה ששאול רודף אחרי דוד ורוצה לבורגו, ודוד מתחמק ממנו, והפעם דוד בורח אל שמואל הנביא כדי למצוא בניות ברמה בעירו של שמואל, למצוא מקלט.
מאיר התבגר.
תקימי פסוק י"א. וישלח שאול מלאכים אל בית דוד לשומרו ולעמיתו ולעמיתו בבוקר. ובגלל זה דוד ניחל אשתו לאמור. אם אינך ממלאת את נפשך הלילה, מחר אתה מומה. ותורת ניחל לדוד בעד החלום, וילך ויברח וימלא. וגם ניחל את הפרפים וכו'. מדלג לפסוק י"ח. ודוד ברח, וימלט ויבוא אל שמואל הרמתה, ויגד לו את כל אשר עשה לו שאול. וילכו שמואל וישבו בניות. ויוגד לשאול לאמור, הנה דוד בניות ברמה. וישלח שאול מלאכים לקחת את דוד, וירא את להקת הנביאים נביאים, ושמואל עומד ניצב עליהם, ותהי על מלאכי שאול רוח אלוהים, והתנבאו גם המה. מה פירוש וירא את להקת הנביאים?
שליחים.
מי ראה?
ראש השליחים.
ראש, השליחים. כאילו כתוב היה ויראו. ויגידו לשאול, וישלח מלאכים אחרים, ויתנבאו גם המה. ויוסף שאול וישלח מלאכים שלישים, ויתנבאו גם המה. וילך גם הוא הרמתה, ויבוא הדבור הגדול אשר בצחו, וישאל ויאמר איפה שמואל ודוד, ויאמר הנה בניות ברמה. וילך שם אל ניות ברמה, ותהי עליו גם הוא רוח אלוהים, וילך הלוך ויתנבא עד בואו בניות ברמה. ויפשט גם הוא בגדיו, ויתנבא גם הוא לפני שמואל, ויפול ארום כל היום ההוא וכל הלילה, על כן יאמרו אגם שאול בנביא. ויברח דוד מניות ברמה, ויבוא ויאמר לפני יונתן, וכו' וכו' וכו'. אז הדגם פה הוא דגם מאוד פשוט ולא בעייתי. למה? כי אנחנו יכולים לסמן את ה-3 ואת ה-4. זאת מה זה כותב. כן, בבקשה. מה הפעם הראשונה? ושלח שאול מלאכים. כן? לקחת את דוד. וירא את להקת הנביאים נביאים ושמואל עומד נכתב עליהם. מה? בנוסף לחבל לבני הנביאים. שתיים, וישלח מלאכים אחרים.
מה?
אז במילה אחרים אנחנו קוראים שזה כבר שתיים, והתנבאו גם המה. למה חסר כל השורות הנמצאיות האלה?
אין טעם.
כי לא השתנה שום דבר. ברור שגם הם הגיעו אל מקום של להקת הנביאים נידיים ותהיה מלאכי שער רוח אלוהים, זה אותו דבר. אז לכן לא צריך לכתוב. אז לכן יש לנו שוויון רק בפתיחה ובסיום. שלוש. ויוסף שאול וישלח מלאכים שלישיים. מודגש שזה כבר הפעם השלישית, וזאת המילה השלישים, וגם הוויוסף זה בא להדגיש את ה... והתנבאו גם המה. ואז בא הפעם הרביעית, וילך גם הוא הרמטה, והוא כאן, החוליה הרביעית היא כמובן פי, מאיזה בחינה, מבחינת התוכן, למה זה פי? כי זה הוא בעצמו ולא שלוחר. וגם כאן מתואר את הדרך. הדרך שלו, טיעוני דרך, עד הבור הגדול אשר בסך הוא, שואל איפה שמואל לדוד, אומרים לו, הנה בניות ברמה, וירך שם אל בניות ברמה, וגם, וכאן מופיע הביטוי, ותהי עליו גם הוא רוח אלוהים. חזרנו ותהי מלאכי שאול רוח אלוהים. באיבר הרביעי אנחנו חוזרים לאיבר הראשון, ותהי עליו גם הוא רוח אלוהים, וילך הלוך במקום להתנבא גם הוא, וילך הלוך והתנבא עד בואו בניות ברמה. אתם יכולים להסביר לי מה קרה פה? מה קרה פה לשאול?
כל פעם התחדשן.
מתי חלה ההתנבאות על שלוחיו?
כשהם הגיעו.
מתי חלה ההתנבאות על שאול עצמו? עוד לפני כן. הוא הולך לניות ברמה הלוך והתנבא, וכשת ברוך גדל להתנבא גם הוא לפני שמואל, ויפול ארון כל היום וכל היום נראה. בקיצור, ההתנבאות של שאול הייתה מצד אחד משתמשים באותם ביטויים, כמו ותהי על מלכי שאול, כתוב ותהי גם עליו רוח אלוהים, מצד שני הוא מתנבא עוד יותר מהם מבחינת המקום הוא מתחיל קודם, לפני שהוא מגיע לשמואל, כנראה שגם ההתנבאות שלו היא עמוקה יותר, הוא פושט את בגדיו. אז זה כמובן אין צריך לומר שמה התוצאה מכל הסיפור? דוד ניצל. אז זה דוגמה אופיינית לשלוש וארבע, שלוש פעמים אדם פועל באמצעות שליחים, והשליחים אינם משיגים את מטרתם, ואז הוא פועל בעצמו, ואז שהוא פועל בעצמו, אז לפעמים הוא משיג את מטרתו כי הפעם הוא פועל במו ידיו או במו בעצמו, ולפעמים הכלי של היחידה זה שהכישלון שלו הוא כישלון מכריע. כי כל הזמן שרק השליחים נכשלו, אתה יכולת לומר לעצמך, טוב, זה בגלל שזה שליחים. אבל אחרי שהוא בעצמו מנסה לתפוס את דוד ונכשל, אז ברור שאין לזה אותם. עכשיו יש לנו סיפור מאוד דומה לזה בספר מלאכים. נראה אם גם שם פועל במסכון של שלוש וארבע. איזה סיפור? אליהו בשלוחי החזיה. יצחו רגע במלאכים ב' פרק א'. במחצית השנייה של הסיפור, החזיהו מלך ישראל מנסה לתפוס את אליהו היושב על ראש הר, סמוך לעיר שומרון. פסוק ט', וישלח אליו שר חמישים וחמישה, ויעל אליו, והנה יושב על ראש ההר, וידבר אליו איש האלוהים, המלך דיבר רדע. ויענה אליהו וידבר אל שר חמישים, ואם איש אלוהים אני תרד אש מן השמיים, ותאכל אותך ואת חמישך. ותרד אש מן השמיים, ותאכל אותו ואת חמישיו. וישו וישלח אליו שר חמישים אחר וחמישיו, ויעל וידבר אליו, איש האלוהים, כה אמר המלך מהרה רדע. ויען אליהו וידבר אליהם, אם איש האלוהים אני, תרד אש מן השמיים ותאכל אותך ואת חמישך. ותרד אש אלוהים מן השמיים ותאכל אותו ואת חמישיו. וישו וישלח שר חמישים שלישים וחמישיו. ויען ויבוא שר חמישים השלישי ויכרע על ברכיו לנגד אליהו ויתחנה אליו וידבר אליו, איש האלוהים תיקר נפשי ונפש עבדיך אלה חמישים בעיניך. הנה ירדה אש מן השמיים ותאכל את שני שרי החמישים הראשונים ואת חמישיהם, ואתה תיקר נפשי בעיניך. ודבר מלאך ה' אל אליהו, רד אותו, אל תירא מפניו. ויקום וירד אותו אל המלך, וידבר אליו, כה אמר ה' יען אשר שלחת מלאכים לדרוש בבעל זבו ולא עקרון, המבלי אין אלוהים בישראל לדרוש בדברו, לכן המיטה אשר עלית שם לא תרד ממנה, כי מות תמות. וימות כדבר ה' אשר דיבר אליהו, ולמלוך יורם תחתיו. יש כאן שלושה וארבעה. מה? לא שומע. תהיינו רגע, תחשבו, יש כאן דגם של שלושה וארבעה או דגם אחר, דגם מספרי אחר. כלומר, אתם תראו שיש כאן חזרות קודם כל. מה שקראנו רבוי חזרות. שאלה אם זה דגם של שלושה וארבעה או לא. מי מוכן לפני התשובה לשאלה אם יש כאן דגם של שלושה, לעמוד על קווי הדמיון בין שני הסיפורים? כן. רגע, מה אמרת? מה, תסביר, מה הקווי הדמיון? בצורה מדויקת, מה דומה בין שני הסיפורים? שני מלאכים שהולכים שליחים לתפוס מישהו. כן.
פעמיים הם נשארים, אז הוא פעם שלישית הוא מצליח, אבל גם את השעות, אבל השעות ימים.
עוד קווי דמיון לשני הסיפורים, בשני הסיפורים מלך מנסה לתפוס אדם באמצעות קבוצה של שליחים, שם הם נקראים מלאכים, פועל כן שרי חמישים וחמישיהם, והשליחים לא ממלאים את תפקידם פעם אחר פעם בנוסחה קבועה. לא ממלאים את תפקידם, נכשלים במילוי תפקידם. עוד קווי דמיון? עוד קווי דמיון בין שני הסיפורים?
דווקא השלישי כתוב שלישי.
נכון. במשלחת השלישי כתוב המילה נדירה שלישים. שלישים נמצא, אני חושב, בשלושה מקומות בתנ"ך בלבד. ויש לך מלאכים שלישים, במלאכים ב' פרק א' כתוב, במשלחת השלישית כתוב וישלח שר חמישים שלישים, ועוד מקום אחד וזה בתיבת נוח. תחתיים, שניים ושלישים תעשה. אני חושב שיותר מזה אין בכל התנ"ך כולו. תדבקו אותי. ליבי אומר לי שאין יותר את זה בתנ"ך. לא, ליבי אומר לי, זה מסוכן להגיד, אני חושב שראיתי את זה, בדקתי את זה פעם. כן, מה עוד? כלומר שהאיבר השלישי, יש דגש שהוא שלישי, וכיוון שהאיבר השלישי בשני הסיפורים הוא קבוצה של הרבה אנשים, אז מכנים אותם שלישים. איזה עוד קווי דמיון? נו רבותיי, אתם עייפים מחום המקום? יש קווי דמיון נוספים.
משהו...
טוב, זה אמרנו.
זה משהו אלוהי, משהו משמיים, כן. או התנבות, וכאן זה אש משמיים, זה משהו קשור ל...
אוקיי, הדרך, גם זה ראוי להגיד, באמת, הדרך שבה הכישלון נעשה של כל אחת מהקבוצות בשני הסיפורים, זה על ידי איזשהו נס. פה זה נס ההתנבות, ושם זה אש יורדת מן השמיים ושורפת אותה. אוקיי, מה עוד? שני הסיפורים מסתיימים בנבואה. זה לא אותה נבואה, ההתנבאות של שאול זה לא בדיוק אותה נבואה. זה לא אותו דבר. זה התנבאות וזה נבואה. זה לא... יש הפרש. נו, מה עוד? מה יהיה עוד? שני הסיפורים מסתיימים בסופו של דבר, במפגש בין המלך לבין זה שהוא רודף אחריו. במלכים המלך ואליהו בסוף נפגשים, ובשמואל שאול ושמואל, שאול ודוד בסוף נפגשים. ובכל זאת בשני הסיפורים מה? וואי, אתם מתקשים היום, אני לא יכול לעבוד.
לא מצליח מה?
לא מצליח לתפוס אותו. למה שאול לא מצליח לתפוס דוד למרות שהוא הגיע עד אליו? כי הוא התנבא. למה החביה לא מצליח לתפוס את אליהו? ממי?
מאליהו.
אולי, לא כתוב למה, אבל זה ברור שהוא לא הצליח לתפוס אותו. אליהו מופיע בגובה האריות, עומד לפני המלך, מתנבא, אומר לו את הנבואה שיש לו, ויוצא משם בשלום. צריך לזכור למה, חביהו לזכור מה איתו, שוכב, חולה. אם הוא היה נותן פקודה לחיילים שלו, ספק, הוא יכול להיות שהוא נתן, והחיילים, אפשר לשחזר, מה היה שם, אני לא יודע מה. אבל על כל פנים, זה עובדה, שאליהו לא פחד, המלאך אמר לו לרדת ולא לפחד, והתנבא לפניו ואמר את דברו, ויצא משם בשלום. וזה אומר, היו כאן, עכשיו, זה קווה הדמיון בין הסיפורים, בסדר? מלך, עוד פעם, מלך מתנכל לאדם מסוים ורוצה לתפוס אותו כדי להרוג אותו, זה גם אליהו זה ככה. האדם הזה נמלט לאיזשהו מקום, בשמואל הוא נמלט, בספר שמואל הוא נמלט אל שמואל הנביא, והוא נמלט אל ראש ההר. המלך שולח אחריו שלוש משלחות, ולבסוף נוצר מפגש בין המלך לבין אותו אדם, והמפגש הישיר איננו מניב את מה שהמלך מצפה. האיש לא נתפס. האם עולה בדעתכם שזה מקרה ששני הסיפורים האלה כל כך דומים? האם אתם חושבים שיש פה באמת איזה מקריות, או שיש כאן זיקה ברורה בין הסיפורים? זו זיקה גלויה עליי. עכשיו אני מגיע לשאלה, האם הסיפור במלכים זה סיפור שבנוי בתבנית של שלושה וארבעה? כן? מה שלושה ומה ארבעה? פה שלושה וארבעה חלק. מה שלושה וארבעה? הנה, אחד מהחברים אמר קודם שזה לא שלושה וארבעה, כי כבר בפעם השלישית המשלחת הצליחה לבצע את תפקידה. מה היה התפקידה של המשלחת? להביא את אליהו, היא הביאה. אז איזה דגם מספרים מתאים פה אולי?
שניים
ואחד. ובאמת פרופסור זקוביץ', כלומר בעבודת הדוקטור שלו שדיברתי עליה בשיעור שעבר, נביא את המקרה הזה של מלכים א', פרק א', הוא אומר שזה לא דוגמה של שלוש וארבעה, אלא זה דגם מספרים מוזר, לא מוזר אבל נדיר יותר, של שתיים ואחד, הוא עושה חיפול ולוקח את החצי הראשון של הפרק ומרחיב איזה דגם של אחד ושלושה. כי גם לפני כן, בהתחלת הפרק מסופר על זה שאליהו נפגש עם השליחים, מלאכי מלך והחזיה שנשלחים לבעל זבוב, והוא מחזיר אותם הביתה, אז הוא אומר, זה אחד ושלושה. מה? נו. אז זה מה שהוא עושה, זה לא המשלחת הראשונה, זה המשלחת הראשונה, בהתחלת הסיפור. זה גם זקוביץ' אומר את זה, אמרנו, זה נראה דחוק מאוד. אבל מה אתה אומר?
אתה אמר, הוא לא ענה ישירות למלאך, אתה כתיבה למלאך השם, מלאך השם, אז הוא יכול.
מה היה התפקיד של המשלחות ששלח החביה אל אליהו הנביא? מה הן צריכות לעשות? להביא אותו, נכון, איך להביא אותו? ובנחושתיים, לשים עליו של שלאות של ברזל ולהביא אותו, לתפוס אותו. האם המשלחת השלישית, כמו שאמר חבר קודם, מילאה את הפקידה? התשובה היא לא. למה היא לא מילאה את הפקידה? כי היא לא תפסה את אליהו, הוא התחנן לפני אליהו, ואליהו עשה זאת מרצונו החופשי ובהוראת מלאך השם. אבל אפשר לטעון בעצם שכל שלוש המשלחות נכשלו בתפקידן. התפקיד שהוטל על המשלחות זה להשתלט על הנביא ולהביא אותו בכוח. שתיים לא מילאו את תפקידם מפני שהם ניסו לעשות את זה ואש אלוהים שרפה אותם, והשלישית לא מילאה את תפקידה מכיוון שבמקום להשתלט על הנביא היא נכנעה לנביא, ושר החמישים השלישי מתפלא, מתחנן על נפשו, ומתוך התחשבות ומתוך בחירה חופשית ומתוך הוראה של מלאך אלוהים מחליט אליהו לרדת עם שר החמישים השלישי. אפשר להגיד שהוא מילא את תפקידו? אפשר להגיד שהוא קיים את מצוות המלך? להפך, אסור לקיים את מצוות המלך. השלישית לא מילאה תפקידה בגלל שהיא נכנעה בכלל הנביא. אז יש לפנינו כאן שאלות. עכשיו נשאל שאלה פשוטה. אם הסיפור על אחזיהו ואליהו הוא מאוחר לסיפור על שאול ודוד, ואם יש בדיקה גלויה בין הסיפורים, מדוע הסיפור השלישי לא הולך ועושה תבנית כמו הסיפור הראשון ועושה שלוש פעמים חזרה על אותו דבר?
זה המטרה שאתה אמרה?
שאליהו יסרוף את גם את שר החמישים השלישי. אז תשמעו, הוא לא אשם, הוא התחנן על נפשו. שלא התחנן. אני לא שואל אתכם עכשיו על ההיסטוריה, אני שואל מבחינת הסיפור. למה צריך ששר, מבחינת מהלך העלילה, למה צריך ששר החמישים השלישי יתחנן על נפשו? מה אכפת לנו שהוא יבוא וירצה לתפוס את אליהו כמו קודמה, ואליהו יוריד אש מן השמיים ויסרוף גם אותו?
כי זה המפגן.
ואז לפי המהלך של הסיפור הקודם יבוא החזייה בעצמו. החזייה לא יכול לבוא, למה? הוא חולה, שוכב על מיטתו. אבל הסיפור הזה רוצה כמו הסיפור הקודם להפגיש את המלך עם הנרדף, עם הנביא הנרדף. איך מפגיש את המלך עם הנביא הנרדף? חייבים להוריד את אליהו. מה פתאום שאליהו ירד אל החזייה? מה הוא השתגע? מוכרחים ליצור איזה עילה לירידתו של אליהו כדי שיפגש עם אחזיהו. מהי העילה הזאת? מה?
כניעה.
כניעתו של שר החמישים השלישי. אז זה, שימו לב מה ש...
דאגו מאוד לתבנית של שלושה וארבע. מאוד דאגו השליחים לתבנית של שלושה וארבע.
איך?
הם דאגו מאוד לתבנית הזאת.
מי דאג? השליחים.
השליחים.
הם לא דאגו, הם היו חייבים לצאת קצת, לצאת דופן, אבל תבינו את זה מה שאני אומר פה. התבנית שלושה וארבעה היא לא ספק התבנית שעמדה לפני הסיפור על אליהו. אבל בניגוד לסיפור על שאול, בסיפור על שאול יש מלך שהוא בריא, לפחות בגופו, אם לא בנפשו, דינמי, יכול לזוז ממקום למקום. אז אחרי שהוא שלח שלוש משלחות, הטריחו את המלך בכבודו ובעצמו, זאת החוליה הרביעית, זה השיא היחידה הדיוסית, הוא בא, מוצא את דוד, ולא יכול לעשות לו כלום בגלל שגם הוא יתנבא. פנטסטי. עכשיו, הרעיון הזה מונח גם בסיפור על החזייה ועל אליהו. המלך רוצה לתפוס את הנביא, שולח משלחת אחת, לא מצליח. משלחת שנייה, לא מצליח. משלחת שלישית, לא מצליח. המלך והנביא נפגשים, וגם לא מצליח. דעתה! המלך לא יכול לבוא אל הנביא בעקבות השלוחים שנשקלו. אם הוא היה יכול, אז אני מניח שהסיפור היה שגם המשלחת השלישית הייתה נצטרפת, ואז החזיהו בעצמו היה בראש חייליו, בא, והיה גם הוא נצטרף, לא יודע מה היה קורה לו. אני מניח שזה היה הסיפור. אבל החזיה שוכל חולה במיטתו, הוא לא יכול לבוא אל אליהו. עד כורחנו שאליהו צריך להגיע אליו כדי שהתבנית תישמר. איך נביא את אליהו אליו? מה פתאום שאליהו יעלה אל דעתו לרדת אליו? בשביל זה הפכנו את המשלחת השלישית למתווכת חיובית בין הנביא לבין המלך. שתי המשלחות הראשונות רצו להביא את הנביא בכוח, נכשלו, נשרפו. המשלחת השלישית, איך היא תשכנע את אליהו לבוא? בכוח היא מתהלך, גם היא תשרף. לא בכוח, מה פתאום שאליהו רוצה לבוא? באמת, למה אליהו רוצה לבוא? בגלל שהמלאך אמר לו. למה המלאך אמר לו?
מפגש.
מה?
שיהיה מפגש מנחל.
כן, אבל עכשיו נעזוב את התבנית. מה מבחינת המהלך הפנימי של הסיפור? למה אליהו בפעם השלישית נכנע והלך? המלאך אמר לו, למה? מתוך התחשבות בשר חמישים, הרי הוא מתחנן על נפשו. הוא אומר, אוי לי מיוצרי ואוי לי מיפרי, אם אני אבוא בלעדיך, יערבו אותי. אם אני אדרוש ממך לבוא בכוח, אתה תהרוג אותי. אז תעשה לי תורה, תרחם אתה עליי. אומר לו המלאך, הוא ראוי להתחשבות. אלא מה? אתה עכשיו תרד לחזייה, זה ייראה כאילו החזייה ניצח. אל תפחד. החזייה לא ינצח, הוא לא יתפוס אותך. אז מה יהיה אותו? הוא מתוך התחשבות בתחנוניו של שר החמישים השלישי, אליהו מוכל על כבודו, מבטר על מעמדו, ויורד לחזייהו, אבל אז הוא יראה שהוא מנצח את החזייהו, לא רק שהוא על ראש הר, אלא אפילו אצלו בבית, החזייה לא יכול לעשות לו כלום. אז בעצם זה באמת אותו סיפור, התבנית היא אותה תבנית, רק בגלל נסיבות הסיפור המיוחד, שבו המלך לא יכול לבוא אחרי שיוכל, כי הוא שוכב מרותק למיטתו, חייבים שהנביא יבוא אל המלך, כדי שהנביא יבוא אל המלך, מוכרחים שתהיה משלחת שלישית, שתרצה את הנביא, ותתחמם לפניו, שיבוא מרצונו החופשי אל המלך.
עדיין לא מסביר
למה את רק שתי משלחות. לא, 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 על איזה תבנית? רגע, בוא נסכם אחר כך את שאלתך. על איזה תבנית אנחנו עובדים את פה? שלושה וארבע? שלוש פעמים שולח חזיהו את שלוחיו לתפוס בכוח את אליהו ולהביאו, וזה נחשב שלוש פעמים, כי גם הפעם השלישית זה לא נכון להגיד שהמשלחת הצליחה. היא לא הצליחה, היא נכנעה. שלוש פעמים המשלחות לא מצליחות למלא את שימתם, פעמיים בגלל שכשהן מנסות באלימות אליהו מצורף אותן, ופעם שלישית המשימה לא מושגת כמו שנצטוו עליה, מפני שהשליחים לא מוכנים למלא את משימתם, הם נכנעים. אבל דווקא הכניעה הזאת היא שמביאה את אליהו להתייצב אישית לפני המלך, וגם אז, זה שיא היחידה כמובן, וגם ההתייצבות של אליהו לפני המלך, המלך לא מצליח לשים עליו יד מאיזושהי סיבה. כן.
ידענו מבין למה אפשר היה לעשות את זה שיתפות מהשלוש פעמים, ואז רק בפעם הרביעית המשלחת מתחמם
את זה. הוא
אומר שזה חמישית. השאלה מה השיא היחידה. אנחנו צריכים להגדיר לעצמנו מהם ההכנות ומה השיא. ובזה זקוביץ' טעה. כי הוא הבין שהמשלחת השלישית זה שיא היחידה. ואז יצא לו 2-1. הוא מאוד התפעל מזה שהמשלחת השלישית נכנע. הוא ראה בזה את בשורת הסיפור. אבל מה באמת בשורת הסיפור? הפעם הרביעית, כלומר ההופעה של אליהו ממש לפני החזייה, זה הדבר המפתיע, שאליהו מוכר, אליהו מסתכן, אליהו מופיע לפני המלך בעצמו, בביתו, ולא קורה לו כלום. זה תהיה היחידה. ואם זה תהיה היחידה, אז הפעם השלישית היא רק הכנה.
זה לא מבנה רגיל שהשלוש הפעמים זאת...
מה למדנו מפה? למדנו מפה שישנה תבנית של שלושה וארבעה, שבה יש צורך בגישור בין השלוש לבין הפעם הרביעית. כלומר, כדי שיש דרימה בעלילה, כדי שהעלילה תזרום מן השלוש פעמים אל הציל, אל הפעם הרביעית, יש צורך באיזשהו פעולה של גישור. לא תמיד המעבר מהפעם השלישית לפעם הרביעית הוא טבעי כמו בסיפור על שאול ודוד. לפעמים המעבר הזה הוא בעייתי, ואז הפעם השלישית חייבת להיות שונה מן הפעמיים הקודמות כדי להוות גשר לפי של היחידה בפעם הרביעית. ההשוואה בין הסיפורים היא שלימדה אותנו את הכלל הזה. לא כל שלוש וארבע זה שלוש פעמים שחוזרות על עצמה ופעם רביעית שעומדת בלבדל. הרבה פעמים השלוש וארבע זה שלוש פעמים שהפעם השלישית מכינה את ההופעה של הפעם הרביעית. ולפעמים אפילו יותר מזה, לפעמים אפילו ההכנה לקראת הפעם הרביעית נעשית בהדרגה מן הפעם הראשונה לפעם השנייה, מן הפעם השנייה לפעם השלישית, ורק שהשלישית מביאה אותנו אל הרביעית, ויש איזושהי עלייה ממספר אחת עד מספר ארבע. אז למה זה שלוש וארבע? בגלל ששלוש הפעמים יש איזה יסוד של חזרה בשלוש הפעמים, אבל גם בתוך החזרה הזאת יש איזושהי הדרגה לקראת הפעם הרביעית. אולי אתם יכולים לתת דוגמה לדבר כזה? נכון? אצל בלעם ואתון אתה מתכוון בוודאי. אצל בלעם ואתון. בלעם ואתון זה סיפור של שלוש וארבע, שהוא שייך לשלוש שחוזרות על עצמם, אבל החזרה היא מתפתחת ומכינה אותנו לקראת הפעם הרביעית. אי אפשר לעבור מספר 1 למספר 4 ללא התיווך של מספר 2 ו-3. אנחנו עוד נראה את זה. למדנו על פי דרכנו, למדנו כאן דבר מאוד חשוב על התבנית 3 ו-4. לא תמיד התבנית של 3 ו-4 היא תבנית פשוטה, הייתי קורא לה אפילו פרימיטיבית, כמו פה. ששלושה דברים קוראים בדיוק אותו דבר, לא כמעט לא שום שינוי בעצם. ואז במפתיע הפעם הרביעית, והיא היחידה. לא תמיד המבנה הוא כל כך פשוט ופשטני. הרבה מקומות של שלוש וארבע יש לנו הכנה לקראת הפעם הרביעית, התפתחות, ורק אחרי ההכנה, לפעמים זה הכנה שרק מספר שלוש יוצר אותה, כמו בסיפור על שלוחי החזייה. כלומר, למה יום שלוחי החזייה זה פעם שלישית? כי באמת מבחינה מסוימת יש חזרה. מהי החזרה? הנה נקרא, הרי התיאור של השלישית ניצוק באותה תבנית ראשונית. וישוב, פסוק י"ג, וישוב וישלח שר 50 שלישים, ויוסף צלול וישלח מלאכים שלישים, שר 50 שלישים וחמישה, ויעל ויבוא שר 50 השלישי, זה כתוב גם על הקודמים, באותן מילים, פתאום הפתעה, ויכרע על ברכיו ונגד אליהו ויתחנן אליו וידבר אליו. איש האלוהים, גם אלה איש האלוהים נמצאת אצל קודמיו, אבל במקום להגיד איש האלוהים, איך אמרו הקודמים? המלך ציווה, המלך דיבר רדע, הוא אומר, ותיקר נפשי מנת שעמדיך אל החמישים בעיניך, וגם הוא מזכיר את האש שירדה מן השמיים, כדי שיהיה באמת הקבלה. הנה ירדה אש מן השמיים ותאכל את שני שרי החמישים הראשונים ואת חמישיהם, ואתה תיקר נפשי מנת, כלומר תרד איתי. אז גם הוא מבקש שאליהו ירד איתו, רק הוא עושה את זה אחרת. שר החמישים השלישי יש פה הרבה סודות של חזרה על השניים הקודמים, אבל הוא נבדר מהם, הבדל עקרוני, שבלעדם העלייה תיעצר. כלומר, אם גם הוא היה רוצה להוריד את אליהו בכוח והיה נצרף יחד עם חמישיו, אז העלילה לא הייתה יכולה להגיע לשיאה למפגש בין אליהו והמלך. אז כדי שהעלילה לא תיעצר, חייב השלישי להיות שונה משני קודמיו. כן.
אז לפי זה לא אומר שבעצם, בוא נגיד, איך שבונים את הסיפורים, זה מה שאתם בסיפור, לא סיפור מחייב את איך ההבטלת מוכב?
לא שמעתי עכשיו, זו שאלה עקרונית, כאן שאלה חמורה.
להגיד דבר כזה, שכדי שסיפור יכנס תמיד מסוים, אז ככה היה סיפור. כלומר, לא הסיפור יהיה זו שקורא לדוד, אלא תמיד קורא לדוד סיפור.
אני לא מבין את השאלה.
לפי מה ש...
התמיד קורא את הסיפור, הסיפור קורא את התמיד, זה שני דברים שהם צודקים לשני הכיוונים. מה הכוונה? הכוונה היא זאת. מישהו תכנן את העלילה הזאת, הקדוש ברוך הוא נאמר, בוא נכנס את התוכנית של הסיפור הזה לקדוש ברוך הוא. הוא יושב ואומר, אני רוצה עכשיו להראות לאחזיהו שלא רק שהשליחים שלו לא יצליחו בתפקידם, אלא אני אפגיש בינו לבין הנביא וזה לא יצא. אוקיי? הוא אומר, אני לא עושה את זה ככה חופשי חופשי, יש, הקדוש ברוך הוא עובד מסודר. מה הכוונה? הוא אומר, כשמלך שולח שליחים, כבר היה לי סיפור כזה פעם. לפני 200 שנה, 150 שנה, בימי דוד היה לי סיפור כזה. והראיתי שם שהמלך יכול לשלוח שליחים ראשונה, שנייה ושלישית, ובסוף נפגשתי ביניהם ולא קרה כלום. המלך לא הצליח. מה, אני עובר? עכשיו זה לא יהיה ככה? גם עכשיו זה צריך להיות ככה. למה? האמת היא, בואו נשאל שאלה פשוטה. מה ההיגיון שעומד מאחורי תלמיד 3 ו-4? אתם יכולים להסביר לי. למה זה תמיד בתנ"ך חוזר 3 ו-4 ולא 2 ו-3, 1 ו-2? למה 3 ו-4? מה? זה באמת, אז שיהיה מגוון, שיהיה פעם שתיים שלוש, פעם שלוש ואבא, אבל אנחנו אמרנו שהתבנית הספרותית הזאת חוזרת מאות פעמים בתנ"ך. אז מה? אני ממש מתעלה על מה שאמרת. זה לא מה שרמב״ם אומר על הקורבנות. אם היה, למה הרמב״ם אומר שבקורבנות אין מה לשאול במורה נבוכים? אתה יודע, למה? כל קורבן זה עולם אחר. אז אי אפשר להתחיל לשאול, למרות שהרבה פרשנים חלקו בזה על הרמב״ם, אבל פה הרי אנחנו מראים תופעה שיטתית שחוזרת בתנ״ך עשרות ומאות פעמים. אז אני שואל אתכם, למה זה, התופעה השיטתית הזאת היא דווקא במספרים 3 ו-4? חייבים לתת הסבר. בדיוק, 3 היא חזקה. כלומר, אחרי שדבר קורה 3 פעמים, יש חזקה שהדרך הזאת, מה הייתה? היא לא תצלח. אחרי שדבר חוזר 3 פעמים ואין התקדמות, משמעות הדבר, מיצינו את הדרך הזו. עכשיו חייבים לעשות חידוש, כדי שזה יזום, צריך פעם רביעית צריכה להיות שונה מהם. זה בדיוק היתרון הזה של 3 ו-4, הוא גם אם תרצו בשור טעם. 3 פעמים הוא שור טעם, ופעם רביעית נזק שלם, לפי ההלכה. למה? שלוש פעמים אמרנו, אולי מקרה, אולי ננסה עוד פעם, ניתן לו עוד צ'אנס. אחרי שראינו שזה לא שיטה, אז הוא עובר לפאזה אחרת, הוא עובר למעמד הלכתי אחר. וכן הלאה, העיקרון של 3 ו-4 פועל בהלכה. וקוראים ימי חזקה של שלוש פעמים. שלוש פעמים מתו ילדים מחמת מילה, אומרים, טוב, פעם ראשונה אומרים, ננסה למול את השני, פעם שנייה ננסה למול את השלישי. מת השלישי, לא מנים כבר את הילד ערבי, משאירים אותו ערל. אז זה הרעיון של שלוש וארבע. זה לא סתם תבנית ספרותית, לא, לא, אני עונה כאן על שאלה מאוד חשובה. זה לא תבנית ספרותית חיצונית טכנית, אלא מאחוריה מסתתר הרעיון שבני אדם מבינים אותו בחיי היום-יום. ששלוש פעמים מנסים משהו וזה לא מצליח, צריך לעבור למשהו חדש. ולכן, הסיפור הוא שהחזיהו אומר פעם אחר פעם, אני אשלח עוד משלחת, עוד משלחת, עוד משלחת. די, מצינו את עניין המשלחות נגמר. עכשיו, אם צריך הסיפור להיגמר באיזושהי צורה, הוא חייב להיגמר לא עם עוד משלחת, אלא עם מפגש או ניתוק מגע מסוג כלשהו. אז הקדוש ברוך הוא, כשהוא מתכנן את הסיפור, את העלילה, את המציאות, אומר, אני אתן לו שלוש פעמים צ'אנס לתפוס את אליהו עם משלחת, ואז אני אדאג שאליהו יופיע לפניו. אבל איזה היגיון סיפורי, איזה היגיון מציאותי יהיה לצוות על אליהו להופיע לפני החזייה? מה פתאום, הקדוש ברוך הוא סתם ישנה דעתו? אפשר היה לקצר את כל הסיפור, שיופיע ישר לפני החזייה. לא! מתוך התחשבות בצער החמישים השלישי, אליהו יצטבע מבין מלאך השם להופיע לפני החזייה. אז השאלה, מה יוצרת מה? המציאות יוצרת את התבנית הספרותית, או התבנית הספרותית יוצרת את המציאות? מה התשובה שלי? שהתבנית הספרותית יוצרת באמת את המציאות. למה? כי המציאות פועלת לפי תבניות. אנשים בתוך המציאות פועלים לפי תבנית ספרותית. שאול, למה שאול מחליט בפעם הרביעית ללכת? בגלל התבנית הספרותית? התשובה כן! כי שלוש פעמים הוא אומר, ניסיתי, אני יותר לא מתנו, לא מנסה, וגם אתה היית פועל בצורה כזאת. אחרי שלוש פעמים היית מתייאש. אולי אתה היית מתייאש אחרי פעם ראשונה, אני לא יודע. אבל שאול פעל לפי ההיגיון הנורמלי, שאומר, רק אחרי שלוש פעמים צריך להתייאש. הדרך הזאת ניצתה את עצמה. אז מה התשובה לשאלה? השאלה היא מאוד חשובה, אני לא רוצה לדלג עליה. מה קובע את מה? התבנית הספרותית היא לא דבר טכני מלאכותי שצמח מאיזשהו מקום בשמיים. זה דבר שנובע מהניסיון האנושי בארץ. ולכן זה תואם את המציאות, ואין סתירה בין המציאות לבין התבנית הספרותית. אוקיי, הבנו. רגע, אתה כבר שאלת שאלה, תן לך חבריך, נראה את מה...
ברק
מבינם, ברק קולח, הייתי מבינם להביא את מידם, ופעם
שמיים חוזרים ואומרים לתשובה שלי, פעם
שנייה שהמתנה הוא דומה מאוד, והם חוזרים לכל זאת. ואומרים תשובה חיובית.
ואומרים
תשובה חיובית. כמעט שזה לא קשור, תבינו את זה שלוש וארבע. ואתם מאוד דומים גם להביא שפות, ופעם שמיים, וברק נפגש. מלא, אבל אני... זה שייך, תקשיבו, למה שאומר. זה קשור לחוק אחר במקרא, תבנית אחרת במקרא של מסע ומתן. מסע ומתן במקרא בדרך כלל הוא דו-שלבי. כשמתנהל מסע ומתן, מישהו מבקש משהו, בדרך כלל המסע ומתן יהיה בין שני שלבים. כי בדרך כלל אחרי הבקשה הראשונה יהיה סירוב. ואז בשלב השני המבקש יעלה את בקשתו מחדש בצירוף נימוקים חדשים, או הבטחות חדשות שלא היו בפעם הראשונה, ואז או שעדיין הוא יסרב, ואז הוא יגשת סירוב וסירוב נחרץ, או שאז הוא יאתר, ואז יתברר שבאמת הוא לא... איך בשוק? אתה הולך לשוק, אתה שואל, אתה רוצה לקנות משהו. אז אם אתה לא בקיא בחלקי השוק, אתה שואל כמה זה, אני לך 300 שקל, ואתה כמו אידיוט תוציא את הארנק, תשלם 300 שקל. אולי הוא רק אמר 300, הוא רוצה להתחיל לך מקווה ומתן. הוא לא יתנגד שקבל את הכסף אם תכריח אותו. אבל ככה לא עובדים בשוק, הוא אמר לך, כדי שאתה תתחיל להוריד. הוא אומר, 300 אין מה לדבר, אני הולך. אתה חוזר כעבור 5 דקות. כמה אתה מוכר את זה? לא אומר, בשבילך, אני רואה שאתה כל כך רוצה את זה, קח את זה ב-200 שקל. זה תלוי באיזה שוק ואיזה עדה וכדומה, אבל כבר הרווחת שליש. ואז אתה קונה את זה. כל מסע ומתן במקרא כמעט הוא בנוי על שני שלבים. השלב הראשון הוא תמיד סירוב, השלב השני אחרי או מתפשרים על תנאים אחרים, או אם רוצים לומר שהסירוב הוא סירוב תקיף, אז גם הפעם השנייה הוא סירב, ואז בדרך כלל מנתקים מגע. מקרים בודדים שהמשא ומתן מתארך לשלושה שלבים, זה מקרה בודד, מקרים בודדים. אבל זה לא קשור לתבנית של 3 ו-4. להפך, במשא ומתן התבנית היא אחת ואחת. אחת ואחת. כך היה מונה. אחת ואחת. כן, כך היה סופר. אז זה לגבי המשא ומתן, ולגבי בליעם, זה בדיוק דוגמה למשא ומתן דו-שלבי. איפה אתם יכולים לתת עוד משא ומתן דו-שלבי? למה יותר ארוך? דו-שלבי. השלב הראשון הוא, קח את זה חינם, כמו במכונית של הגשש, במוסך, כן? למה אני משלם? קח, קח. לא, אני רוצה לשלם. 400 שקל. אבל מה עשית? כלום. אבל אני אמר לך, קח את זה חינם, לא רצית. זה מערת המכפלה, מסר אותן דו שלמי. היא מפואר, כי לפני כן יש משהו אחר. מה עוד? איזה עוד שאלות? בבקשה.
כן.
אבל זה המפגש שלנו, לא? יש בסך הכל תיאור
של הידידה,
ואז כבר הנביא
למלך המלך...
זה המפגש. מה אתה רוצה? שנוכחו ידיים, התנשקו, מה רצית?
כן.
לא
שיחסו ידיים התנשקו.
שיהיה ניסיון לצפות את הנביא.
אפילו לא. אין, משהו, שיראו אחד את השני.
לא, הם רואים אחד את השני, כתוב.
בכלל.
לא בכלל.
לא כתוב.
וירד אותו אל המלך וידבר אליו. כאן אנחנו מדבר עליו בנוחה, היה אשר שלחת, הוא רואה אותו.
וירד אותו אל המלך, זה הכוונה
של... לא, יאו, מה פתאום?
למה?
מה, וירד אותו? לא, איפה שליח?
לא, הוא הולך עם השליח, היה הולך עם השליח.
בדיוק.
לא מדבר שוב, כי יש
להם... אבל הוא מדבר אל המלך, אני משתומם על
דבר.
מה?
בגוף
השלב,
זה
הפגישה,
ואז מה
שקורה בפגישה. אוקיי, אם תשים לב גם פה, בפעם הרביעית חסר המפגש של שאול עם דוד. למה? רגע, מה את כל? היה צריך להגיד, בפעם הרביעית, ויבוא שאול, ויראה את דוד, וירצה לתפוס אותו, ויתנבא גם הוא. אבל זה לא ככה, אין בכלל מפגש. באמת כמו שלא היה מפגש בכל 3 הפעמים הראשונות. כלומר, המפגש הוא לא באיזה יצירת איזה זיקה הדדית בין שניים, אלא בעצם חוסר המפגש הוא ההפתעה, הוא החידוש, הוא הציג, שירד אל המלך, דיבר אל המלך, ולא היה ביניהם שום דבר. לא קרה כלום. למרות החשש הגדול שהוא יהרוג אותו. הבנת? זה בשני הסיפורים בדיוק אותו דבר. הסיפור הוא שלא קרה כלום כשהם נמצאים באותו חדר. אז עכשיו, הסי היה יכול להיות יותר מרשים אם הוא היה מנסה לתפוס אותו, היה אומר תפסו ולא היה הולך. אז כתוב משום מה לא רוצה לתאר לנו איך קרה שאליהו נמלט משם בלי להתסבך. לא יודע למה. אבל זה דווקא מאוד דומה לפרק בשמואל י"ט. שמואל א' י"ט. כן. הרב אמר
בעצם התבנית הספציפית יוצרת את המציאות. כלומר, המציאות היא כזו שיש 3 ו-4. השליח השלישי נכנע בשביל שהתבנית הספרותית תתאים למציאות. מי ביקש בכלל שאחד יהיה חולה קודם? אז היה, אחת היה
צריך... חזיהו.
חזיהו היה צריך לשלוח לקרוא לנביא, ואז כשהוא היה נפגש, היה אומר לו, אתה תמות במחלה. למה הוא חולה בכלל? זה דופק את כל הסיפור.
טוב, הוא חולה כי הוא נפל מהעלייה שלו.
כן, אני מבין, אבל כל הסיפור הזה...
אני לא מבין, אני לא בא לטעון שהתבנית הספרותית פה היא קודמת לסיפור ובונים את הסיפור לפי התבנית הספרותית. באמת היה יותר פשוט לבנות את החזיהו בריא, אבל אם הוא היה בריא הוא לא היה שולח לבעל זבוב אלוהי קרון. יש כאן איזו עובדה, במסגרת העובדה הזאת אנחנו פועלים על פי תבנית ספרותית. המציאות. הכל עובדה, אתה לא הבנת מה שאמרתי, הכל עובדתי פה. אבל במסגרת העובדתיות שבה חזיהו שוחרר מיתתו חולה, אז במסגרת העובדתיות הזאת, כשהוא שולח 3 פעמים כדי למצות את הדרך הזאת, אי אפשר ששלוש הפעמים יהיו דומות לגמרי זו לזו, מכיוון שאז המציאות הייתה נעצרת. במציאות הזאת, הכישלון של המשלחת השלישית הוא כישלון קונסטרוקטיבי לקראת המפגש של חזיהו ואליהו. אז זה לא בלתי אפשרי במציאות.
אפשרי, אבל
השאלה אם זה באמת... זה הכרחי, זה מה שאני מסביר. שהתבנית של 3-4 לפעמים לא יכולה אחרת בלי הגשר הזה. אנחנו נביא עוד דוגמאות.
אלא אם הגשר היה
הכרחי. הכרחי. בנסיבות של העלילה הזאת הוא היה הכרחי. אתה שואל? אוקיי, אני חושב שהבנתי את הסתירה הלוגית שלך והבנת את זה שאני לא רוצה לענות עליה, כי אני חושב שהיא לא בעייתית. המציאות בנויה לפי תבניות ספרותיות, והתבנית הספרותית יש לה זיקה למציאות, ולמעשה אנחנו מוצאים סיפורים שהמציאות היא לא בעייתית בכלל. אפשר להבין את כל מה שכתוב כאן ולראות אותו מול העיניים, וזה סביר והגיוני שכך קרו הדברים, ואופס, זה מתלבש על התבנית של 3-4, מה אפשר לעשות? זה היופי, שאין כאן מלאכותיות.
יש 3-4, גם הוא היה אומר מאה רבע. זה אולי
המשך השאלה
של פאטי. שוב, התשובה
היא... הוא לא היה מוכן להיכנס לכלל החזקה ולהצטרף בשביל הכלל הזה.
יכול להיות שמכיר,
הוא
לא
רציתי לזה. יש גם דעה שאחרי שתי פעמים, יש מחלוקת עם השתיים ושלא, הוא פסק לחומרה בגלל פיקוח נפש, שאחרי פעמיים צריך לחוש ל... זה הגיוני, מאוד הגיוני. כלומר, מה הגיוני? שכשאדם חייב לומדים על הקו, הוא לא ילך שלא פעם שלישית להסתכן, אלא יגיד, אם פעם שנייה הוא אומר, אולי היה מקרה, אם זה לא יקרה. פעם שלישית אדם אומר, אני לא מסתכן בכלל שיקרה לי פעם שלישית אותו דבר. מאוד הגיוני, זה תואם את המציאות, זה תואם את הפסיכולוגיה האנושית, וגם מסתדר יפה, לפי הכלל 3-4. אז מה אתם מתקשים בכלל? אוקיי. בואו נעבור עכשיו לסיפור על שמואל הנביא. יש לי דף, אבל אין לי מספיק עותקים שלו. מה נעשה? מה? לא מבין.
אחד לשניים.
אחד לשלושה ואחד לארבעה. בואו נראה אפילו אם זה יעזור.
מי יקפות את גלם?
לא,
לא. אחד לעשות.
לא, לא יעזור. אלא אם כן מישהו יכול לצלם? זה דבר גדול?
שיעור נגמר.
זה 30-40. לא, זה לא חשוב. תסתכל כמה יש פה לצלם. כן. בואו נקרא בינתיים את הסיפור. אני רואה שאתם עושים עבודה מאוד יסודית, כמו שביקשתי. אז נקרא את הסיפור כדי להזכיר לכם על מה מדובר. כן, בשמואל פרק, איזה פרק זה? ד' או ג', בשמואל א' פרק ג', מסופר כך. עכשיו זה סיפור נפלא, באמת סיפור נפלא. אנחנו הורגים אותו עם התבניות הסיפוריות הטכניות האלה, אבל אני רוצה לספר לכם שכשהבת שלי למדה את הסיפור הזה לבגרות בפעם ראשונה, בכיתה י', לפני כמה שנים זה היה, היא למדה את זה, היא אומרת שהסיפור הזה כל כך ריגש אותה, היא אף פעם לא ידעה שיש סיפור כל כך מרגש, לא זה רק, על כמה סיפורים היא אמרה לי, שזה פשוט ריגש אותה עד דמעות, הסיפור הזה. והנער שמואל משרת את אדוני לפני אלי, ודבר אדוני היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ. והיא ביום ההוא, ואלי שוכל במקומו ועיניו החלו חיות לא יוכל לראות, ונר אלוהים טרם יכבה, ושמואל שוכל ויכל אדוני שלושה מרון אלוהים. ויקרא אדוני אל שמואל ויאמר הנני. וירוץ אל אלי ויאמר הנני כי קראת לי. ויאמר לא קראתי. שוב שכב. וילך וישכב. ויוסף אדוני קרוא עוד שמואל. ויקום שמואל וילך אל אלי ויאמר הנני כי קראת לי. ויאמר לא קראתי. שוב שכב. שמואל טרם ידע את אדוני וטרם יגלה אליו דבר אדוני. ויוסף אדוני קרוא שמואל בשלישי. ויקום וילך אל אלי ויאמר הנני כי קראת לי. ויאבן אלי כי אדוני קורא לנער. ויאמר אלי שמואל לך שכב. והיה אם יקרא אליך ואמרת דבר אדוני כי שומע עבדך. וילך שמואל וישכב במקומו, ויבוא אדוני ויתייצב ויקרא כפעם בפעם שמואל, שמואל. ויאמר שמואל, דבר כי שומע עבדך. ויאמר אדוני שמואל, הנה אנוכי עושה דבר בישראל אשר כל שומעו תצילנה שתי אוזניו. ביום ההוא הקים אל מי את כל אשר דיברתי אל ביתו החל וחלה, והגדתי לו כי שופט אני את ביתו עד עולם בעוון אשר ידעתי מקללים להם בניו, ולא חיהה בם. ולכן נשבעתי לבית אלי, אם יתכפר עוון בית אלי בזבח ובמנחה עד עולם. וישכב שמואל עד הבוקר, ויפתח את דלתות בית אדוני, ושמואל ירא מהגיד את המראה אל אלי, ויקרא אלי את שמואל ויאמר שמואל בני, ויאמר הנני, ויאמר מה הדבר אשר דיבר אליך, אל נא תכחד ממני, כה יעשה לך אלוהים לך יוסיף אם תכחד ממני דבר מכל הדבר אשר דיבר אליך. ויעביד לו שמואל את כל הדברים ולא חיחד ממנו, ויאמר אדוני הוא הטוב בעיניו יעשה. ויגדל שמואל ואדוני היה עמו ולא הטיל מכל דבריו ארצה, וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע כי נאמן שמואל לנביא לאדוני. אנחנו נסתפק בזה למרות שהסיפור לא נשלם. שלושה וארבעה? יש? יש? יש, מה? שלוש גלויות של הקדוש ברוך הוא לשמואל, שמה?
שהוא הולך
לאלי. שהוא טועה בהם ומייחס את הקריאה אליו לאלי רבו, ואילו בפעם הרביעית מזהה, בהדרכת אלי, מזהה שמואל את הקול הקורא אליו כקולו של השם, ונענה להתגלות ושומע את דבר השם בפעם הרביעית. עכשיו לפנינו, זה מסוג ההתגלויות של 3 ו-4, אבל קודם טיפלנו בשני המקרים הקודמים ב-3 ו-4 בתחום השליחויות. שלוש פעמים שולחים שליח שלא מבצע את תפקידו, ובפעם הרביעית המשלח בעצמו הולך, או לא מבצע, בשני המקרים לא מבצע את מה שהוא עושה, כן? עכשיו אנחנו נמצאים בתחום שגם הוא רב, 3 ו-4 בתחום ההתגלויות. בשיעור שעבר היינו 3 ו-4 בתחום ההתגלות. הרוח, הרעש והאש, והפעם הרביעית כל הדממה הדקה, שזה ביטוי להתגלות השם. כלומר, שלוש פעמים יש הכנה להתגלות, אבל ההתגלות עצמה עדיין לא. בפעם הרביעית ההתגלות עצמה מופיעה ממש. אז יש עוד מקומות בתנ"ך שבתחום ההתגלות יש שלוש הכנות שאין בהן התגלות, ורק בפעם הרביעית ההתגלות עצמה. פעם שלימדתי את הנושא היה פה תלמיד אתיופי, אינני יודע אם הוא תמיד הישיבה או שהוא רק היה אורח בשיעור, הוא אמר לי משהו ודחיתי אותו, ואחר כך אמרתי הוא צדק, הוא כבר לא מצאתי אותו להגיד לו שהוא צדק, נשארה רק הדחייה. מה הוא אמר לי אותו תלמיד? אמר שהפסוק בישעיהו קדוש 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 אדוני צבאות, הוא גם תבנית של 3 ו-4, הוא צדק. למה? מכיוון שקדוש קדוש קדוש זה שלוש פעמים, זה קרוב לנושא של התגלות, כן? הרי מה, איפה נאמר שם קדוש קדוש? איפה, באיזה הקשר זה? באיפה זה? מאיפה הפסוק הזה? שידור התפילה, מה?
איפה? מי?
ישעיהו. ישעיהו פרק ו', הקדושת הנביא ישעיהו. המלאכים, ישעיהו בהתגלות, בהתגלות הראשונה שלו כנביא, התגלות ההקדשה, הוא שומע שהמלאכים אומרים קדוש 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 השם צבאות מלך עולם הארץ כבודו. עכשיו למה זה 3 ו-4? תגידו אותי.
השם צבאות זה גם כן מקביל לקדוש.
אז מה זה 3 ו-4? זה לא, למה זה צי היחידה? אני חושב מה הפעם הרביעית? מלך עולם הארץ כבודו, למה?
זה התרגום של בעבר לציון, הרי אומר, כל קרש זה על משהו אחר, על הזמן, על הארץ ועל השמיים.
מה רבי יהודה הלוי אומר על הנוסחה הזאת, קדוש 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 השם צבאות מלך עולם הארץ כבודו? מה? קדיש של הרעה, נו, מה קטנו?
זה מה שאמרתי. על הזמן, על השמיים, על הארץ, ועל כל הארץ.
טוב, אני חשבתי על הרעיון של הכוזרי, שהוא אומר שבעצם המשפט הזה מכיל סתירה בהתייחסות השם לעולמו. ההתייחסות הראשונה היא קדוש קדוש קדוש, שפירושו מופרש ונבדל, ואף על פי שהוא מופרש ונגדל, מלוא כל הארץ כבודו. אז יש לפנינו פה באמת את ההפתעה הגדולה בתיאור של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא קדוש, 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 ואף על פי שהוא קדוש בקדושה משולשת, נבדל בהבדלה משולשת, בכל אופן מלוא כל הארץ כבודו. וזה הכי היחידה. זאת אומרת, זה ההפתעה הגדולה. שלמרות גדולתו ולמרות מרחקו ועצום מן העולם, בכל אופן הוא משרה את שכינתו בעולמו. זה רעיון מאוד יפה, זה באמת 3-4. הקדוש קדוש קדוש ולא כל הארץ כבודו. טוב, נחזור להתגלות לשמואל. מה? איך זה קשור לעניין החזקה? אלי, אחרי 3 פעמים שקרה, אמר, העניין הזה לא יכול להיות. פעם ראשונה אמר מקרה, פעם שנייה מקרה, אחרי שזה קרה 3 פעמים. הרי המקריות הזאת, חלק תלבים בבקשה, תודה ותחשו לך את תעניק לי. המקריות הזאת, אדם יכול בתוך שינה לשמוע את זה בחלומו משהו. כן? אז אתה אומר, תחזור, תשכב, תשאר, תחילה, עזוב. פעם שנייה מאוד מפתיע. אחרי זה קורה פעם שלישית, אני מבין שזה משהו שאי אפשר לייחס אותו למקרה או לחלום, וחייבים לתת לזה הסבר, וההסבר שלו זה נבואה. מה אמר? זה פשוט מאוד, מה? לכולם יש דף? הטבלה שמונחת לפניכם זה טבלה שמצולמת מהספר של זקוביץ' על 3 ועל 4. אני אומר שוב, כל מקום שזקוביץ' חשף את הדגם הזה, יש טבלה כזאת. עכשיו, זו טבלה מסובכת, אבל מיד אתם תתמצאו בה ותנמקו את כל ההבדלים שיש בין המקרים השונים. נתחיל מהפסוק, מההתחלה של כל איבר. ויקרא השם אל שמואל, ויוסף השם קרוא עוד שמואל, ויוסף השם קרוא שמואל בשלישית. אז יש לנו כאן הבדל שבא, ממש בא לציין את המספר 1, 2, 3. בפעם השנה ויקרא השם אל שמואל. בפעם השנית, השנית, כתוב שזה שנית, ויוסף. בפעם השלישית, גם ויוסף, וגם בשלישית, כדי שתחוש בדגם הספרותי שאנחנו עומדים עליו. עכשיו, יש הבדל נוסף. הפעם הרביעית היא השיא במה? כבר בצורה הזו קוראים לשמואל פעמיים, ועוד הבדל,
ויבוא
השם ויתייצב ויקרא כפעם בפעם, כפעם בפעם רומז שזה היו כמה פעמים קודמות
שמואל פעמיים,
זה הבדל נוסף שלא שמתם בלבלב, וזה גם מופיע לי שהפעם הרביעית חוזרת במידה מסוימת לפעם הראשונה. בפעם הראשונה ויקרא השם אל סליחה. לא, אני טעיתי פה. בכל אופן, סליחה. שמואל שמואל, הקריאה פעמיים, זה הפעם האחרונה בתנ"ך שקוראים לאדם, השם קורא בשמו של אדם פעמיים, התקדמו לו.
וואו.
עכשיו נראה את התגובה, וירוץ אל אלי ויום, ויום הרינני, בפעם הראשונה ויום הרינני, ואחר כך וירוץ אל אלי ויום הרינני כי קראת לי. בפעם השנייה אין ויום הרינני, וגם לא בפעם השלישית. מה הסבר הדבר?
פונטני.
בפעם הראשונה הוא בטוח שזה אלי קורא לו. אז הוא אומר, קודם, לפני שהוא מגיע אליו, מה הוא אומר? שמעתי, הנני. בפעם השנייה הוא כבר לא, כבר מתחיל לסוס. הוא לא מתלהם. זה בא לידי ביטוי גם בשורה הבאה. בפעם השנייה כתוב ויעוץ אל אלי. בפעם השנייה כתוב, וגם השלישית, ויקום וילך אל אלי. ועוד פעם בפעם השלישית, ויקום וילך אל אלי. למה? כי בפעם הראשונה הוא מזדרז, הוא בטוח כל כך שאלי קרא לו, ואלי זקן, עיוור, נחוץ לו איזה שירות, משהו. אז הוא קודם כל אומר, הנני. אחר כך הוא רץ. הוא אומר, הנני כי קראת לי. אחרי שאלי דחה אותו, אמר, לא קראתי, מה אתה רוצה? הוא כבר לא מזדרז לומר הנני, וגם לא רץ, אלא קם והולך. אבל כשהוא מגיע, הוא חוזר במילה במילה, הנני כי קראת לי, 3 פעמים.
בפעם השנייה אומר לו אלי, ויאמר לא קראתי. בפעם השנייה הוא אומר, ויאמר לא קראתי בני.
מנחם אותו.
למה?
אולי...
מה? אולי... שמע, אדם זקן, הוא חייב ישן, בא התלמיד שלו שאמור לשרת אותו, להעיר אותו מהשינה, ואומר לו, הנני כי קראת לי. בפעם הראשונה הוא מסתכל עליו כך, אומר, שמע, לא קראתי לך. בפעם השנייה הוא מרגיש כבר לא נעים, אומר, שמואל, שמואל מה שלא נעים. אז אלי, כדי לנחם אותו, אני לא כועס עליך. לא קראתי בני. זה קורה שבן אדם חולם פעמיים, אני יודע מה, אבל אני לא כועס עליך. בפעם הראשונה, בפעם השלישית כמובן, מה כתוב? ויבן אלי כי אדוני קורא לנער. עכשיו שימו לב. מה המשמעות של זה? שרק בפעם השלישית, הוא לא אומר לו שוב שחר, לא קראתי, אלא מיד הוא ויבן אלי כי השם קורא לנער. מה זה? פעם שלישית שמשמשת מה? גשר לפעם הרביעית. כי אם היא הייתה חוזרת על עצמה במדויק הפעם השלישית, אז הוא היה אומר לו, לא קראתי שוב שחר. ואז לא היינו גם בפעם הרביעית שמואל לא היה יודע שזה השם, כי לא, דבר השם היה חזון נפרט. ושמואל לא ידע על דבר כזה שיכול להיות שהשם קורא לו. כלומר, חייב להיות איזה מישהו שיסיק בפעם השלישית את המסקנה ויגיד אותה, ויכין את הפעם הרביעית. הנה עוד פעם, תבנית של 3 ו-4, שהפעם השלישית היא גשר לפעם הרביעית, ולכן היא שונה. היא לא זהה לפעמים הקודמות. בפעם השנה אומר לו שוב שחר, בפעם השנייה אומר שוב שחר, בפעם השלישית, ויאמר אלי לשמואל, לך שחר. למה? למה? יש כאן שני הבדלים. הקדמה, ויאמר אלי לשמואל, ובמקום שוב שחר הוא אומר לו לך שחר. למה? בדיוק, הפעם הוא לא אומר שוב כמו בפעמים הקודמות. הוא אומר לו, לך, אני עומד להדריך אותך, מה יהיה? זה לא שוב, כי הוא מבין אחרי 3 פעמים, הוא מבין שהשם קורא לנער. ולכן התוספת בפעם השלישית, שלא נמצאת כמובן בפעמיים הקודמות, והיה, אם יקרא אליך ואמרת, דבר השם כי שומע עבדך. אז זה הפעם השלישית שמהווה גשר לקראת הפעם הרביעית. בפעם הראשונה כתוב, הילך וישכב. בפעם השנייה במקום זה כתוב, ושמואל טרם ידע את השם וטרם מגלה אליו דבר השם. כן? למה? במקום וילך וישכב. זה בא לענות לך על שאלה תמוכה. שמואל שמע קול. הוא יודע שזה לא היה חלום, הוא יודע שזה לא היה אשליה, והוא יודע שזה אמיתי. אז למה הוא מקבל את הדברים של אלי אפילו כבר אחרי הפעם הראשונה? כבר אחרי שזה קרה בפעם השנייה הוא היה צריך לעלות על דעתו שכאן משהו. אלי שלא שמע ולא חווה את החוויה היה זקוק לכמה פעמים? 3 פעמים. אבל שמואל שחווה את החוויה, איך זה שהוא לא עלה על דעתו מיד בפעם השנייה שהשם קורא לו?
איפה הוא יודע?
אז זה, על זה בא כתוב לענות לך. במקום להגיד וילך וישכב, עונים לך, אבל מה פתאום הוא הלך ושכב? הרי הוא יודע שכאן משהו לא בסדר, משהו לא תקין. למה הוא לא מעלה על הדעת את מה שצריך לעלות על הדעת שהשם קורא לו? אומר לך כתוב, שמואל טרם יודע את השם וטרם יגלה לו דבר השם. ולכן מה? ולכן הוא לא מעלה על דעת את האפשרות הזאת. בפעם השלישית כתוב וילך שמואל וישכב במקומו, במקום וילך וישכב. למה הנוסחה מוערכת? אה? כי בפעם השלישית הוא מוכן לקראת הפעם הרביעית, והפעם יש לו, הוא יודע מה לעשות. ואז באה הפעם הרביעית ויאמר שמואל בתגובה, דבר כי שומע עבדך. ולא מה?
דבר
השם כי שומע עבדך, כמו שציווה עליו אלי. מדוע?
הוא לא בטוח.
הוא לא, אין לו את התעוזה, מכיוון שהוא חסר ניסיון והוא לא מאמין שהוא נביא, ושהשם מדבר עליו, הוא משמיט את שם השם. אך תראו, זה ממש מדהים מה שעשינו פה. אין שום הבדל שאין לו סיבה. כל ההבדלים שאתם עושים פה בטבלה, ב-3 ו-4, יש להם סיבה הגיונית. אתם שמתם לב? ולא תמיד אנחנו יכולים לתת לכל הבדל קטן משמעות, אבל פה זה בולט. עכשיו, בכתב יד, סיימתי עוד דבר, וזה בעקבות זקוש. השווה לפסוק ט"ז, ויקרא אלי את שמואל ויאמר שמואל בני.
ויאמר הנני. מה אתם אומרים על היחס בין הפסוק הזה לבין כל מה שקראנו? שימו לב, אז כדי שתבינו מה אני רוצה. שלוש פעמים קראנו ויקרא השם אל שמואל, ויאמר שמואל, או שמואל שמואל, ויאמר שמואל, ויקרא השם אל שמואל, ויאמר הנני, כי קראת לי. ויאמר לא קראתי פעם ראשונה, לא קראתי פעם שנייה, ויאבן השם, ויאבן אלי כי השם קורא לנער פעם שלישית. והנה יש לנו פעם רביעית, ויקרא אלי את שמואל, לא כמו שפעם, שלוש פעמים ויקרא השם אל שמואל, ויאמר שמואל בני, ויאמר הנני, כמו שהוא אמר בפעמים, בשלוש הפעמים הקודמות, אלא ששלוש פעמים הוא טעה, שלוש פעמים הוא חשב שאלי קורא לו ובאמת השם קרא לו, ובפעם הרביעית באמת אלי קרא לו, והוא עונה הנני כמו שהוא ענה שלוש פעמים. אז יש לנו כאן תבנית, אומר וקוביץ', תבנית של שלוש וארבע כפולה. יש שלוש פעמים שהשם קורא ושמואל טועה בקריאה עד הפעם הרביעית שהוא לא טועה ומבין שבאמת השם קורא לו, ויש לנו שלוש פעמים שנדמה לשמואל שאלי קורא לו וזה טעות, עד הפעם הרביעית שאלי באמת קורא לו וזה לא טעות, והוא נענה לו בענייני כמו שהוא נענה בפעמים הקודמות. מה הפשר לתבנית הכפולה של 3 ו-4 בפרק 1? זה ממש נפלא, כן? יש כאן 3 פעמים השם קורא והוא לא מבין שהשם עד הפעם הרביעית, 3 פעמים שנדמה לו שאלי קורא לו, ופעם הרביעית באמת אלי קורא לו.
זה משמעות
היא
גם לשמואל אבל גם
לאלי. יפה מאוד! מה התפקיד של בכלל התבנית 3 ו-4 פה? התפקיד ליצור חנה למי שאינו מוכן. מי לא מוכן בסיפור הזה? שניים אינם מוכנים. שמואל לא מוכן להתגלות האלוקית מכיוון שהוא נער צעיר והוא זקוק להכשרה ולהכנה לקראת החוויה של ההתגלות האלוקית, כי הוא טירון בנבואה כמו שאומרים חז"ל, וכדי שהוא יבין את היותו נביא הוא זקוק לכמה תרגילים בנבואה עד שבאמת הוא באמת יקשר לדו שיח עם הקדוש ברוך הוא. אבל גם אלי זקוק להכנה מכיוון שהנבואה שעומדת להינתן לשמואל היא נבואה שמכוונת נגד אלי, ואלי זקוק להכנה נפשית כדי לשמוע את הדברים הקשים האלה. אז בגלל ההכנה של שני הגיבורים של הסיפור זקוקים לה, יש כאן תבנית של 3 ו-4. 3 פעמים מכינות את שמואל לנבואה הרביעית, ושלוש טעויות של שמואל מכינות את אלי לשמוע את האמת מפי שמואל. ויש לנו כאן, כן, התפקיד של 3 ו-4 הוא תפקיד כפול באותו סיפור, להכין את שתי הדמויות למה שמזומן להם בסיפור הזה. מזומן להם, אגב, אותו דבר. הנבואה המזומנת לשמואל היא בשורת הכיליון המזומנת לאלי. וכל אחד מהם זקוק להכנה נפשית לקראת שמיעת הדברים. ולכן תבנית 3 ו-4 כפולה. זה דבר יוצא מן הכלל ונדיר מאוד. שיש לנו בסיפור אחד תבנית של 3 ו-4, שהשלוש הוא הכנה לשתי חוליות רביעיות. בואו נסיים רק בשאלה מדוע התגלה השם לשמואל. אנחנו צריכים לסיים כבר, נכון? באיחור, נכון? טוב, ברור שהשם התגלה לשמואל בקולו של מי? בקולו של אלי. תחשבו על הרעיון, למה? זהו, זה לא קשור לתלמיד של אבא, אפשר לבטר על זה. כן. לא, רק שנייה. מה לא הספקנו?
בלק.
בשבוע הבא לא ישירו. בעוד שבועיים אנחנו נעסוק, ועוד שבועיים, זה יהיה אחרי קריאת פרשת בלק. מה? עוד שבועיים זה יודעים את התמוס, ולא ישירו. מה? טוב, אני אחלק לכם דפים, אני אחלק לכם דפים לקרא של הכנה. כל פרשת בלק קרה בתקן 3 ו-4, לא רק סיפור האתון, גם הנבואות עצמם. אז אני אחלק לכם דף שיהיה לכם, תחלקו את זה בזריזות, יהיה לכם עבודה לפרשת בלק. בשיעור הבא שניפגש, אתם אחרי, כמו שהיום ראיתי, אחרי ההכנה מאוד אינטנסיבית, אז אתם נוכל לדבר על פרשת בלק. תחלקו. תחלקו את זה. יכול להיות שהיה פעם שהוא פרשת שבוע בעניין הזה. בבקשה.